לא בחיים מתים, אז כותבים אהו מרבנן אמר, אותו חכם אמר, תגיד את שמו, כל המדינה בשמו, הוא בגאולה לעולם, אבל הוא לא יכול להחיות מתים, איך אנחנו נזכיר את שמו? בתלמוד לא מזכירים שמו של שום חכם, אלא אם כן יכול להחיות מתים. כמו שאמר פעם אנטונינוס, זה רבנו הקדוש. אבל אני יודע שקטן שבתלמידיך יכול להחיות מתים. כך אמר לו, אנטונינוס לא היה יהודי. הייתה לו מנהרה כזאת, מביתו לביתו של רבנו הקדוש. הוא לא רצה שידעו השרים שלו שהוא לומד תורה מפיו של רבנו הקדוש, אז עשה מנהרה והיה יוצא הולך כל יום בשעה קבועה, נגיד למשל בשתיים, בשעה שתיים צריך להיות בביתו, אז הולך לביתו של רבנו הקדוש, לומד מפיו תורה שעה אחת ואחר כך חוזר למלכות שלו, נקיים כל התפקידים של המלכות. והיה מלווה אותו עבד אחד, פעם מלווה אותו עבד אחד הגיע לביתו של סמוך לביתו של רבינו הקדוש, הוא חשש עבד הזה עבד רשע יודע אותו רע בשורה, הפה שלו פתוח לרווחה, הוא ילך לספר עליו, אחר כך יתנפלו כל השרים, יקשרו קשר וימלדו בו, יגרשו אותו. מה אתה רוצה להיות יהודי? הולך לומד תורה אצל חכם של יהודים? אז תהיה יהודי וגמרנו, יזרקו אותו מהמלכות. אבל זה רשע זה, אחר כך גם כן יענו גם כן להורג בידם, אבל הבא להורגך הסכם להורגו, עשה לו איזה תחבולה שככה ירה בו והרג אותו, שחק אותו. נכנס לפנים ואי יושב בחיינה ברחמה לפני רבינו הקדוש ולומד תורה, מרוב עמק הפלפול שלהם, הוא היה מפלפל עצום, לא שם לב רבינו הקדוש שהגיע שעה שתיים כדי שהוא ילך, שלא יהיה אף אחד בשמה כפי התנאי שהיה ביניהם. פתאום משתומם אנטונינוס, רואה שיש מישהו שם. אמר לי, אדוני הרב, לא אמרתי לך שלא יהיה שום אדם? אתה אמרתי לי שלא יהיה שום אדם, זה לא אדם, זה מלאך זה. זה לא היה בתנאי. אמר לו, אם הוא מלאך, ילך אמר לו לאותו העבד ששוכב על יד הבית, שיבוא, אני רוצה אותו. הוא הלך שם, אמר, ראה אחד שחרות. איך אמר לו? חמד זה כשהוא אמר, רבנו של עולם, תחיה אותו. תחיה אותו. וכאב הביא אותו לפניו. ובאת, אמר אדוני הרב, אני יודע שקטן שבתלמידיך יכול להחיות מתים, זה לא חוכמה בשבילכם, אבל בקשה ממך, לא רוצה להיה, לא מלאך ולא שרף, שאף אחד לא יהיה פה, בסדר, על הרסי, בקרב לבד לא יהיה פה. תראה, זה גוי שמעיד ככה, דברים האלה, חכם בסוף, כשהוא היה רבינו הקדוש, היה עייף, רצה לעלות למטה לשכוב, לנוח, המטות שלהם לא היו כמו מטות שלנו נמוכות, היו גבוהות. אז היה צריך לחפש איזה כיסא, לעלות על כיסא כדי שאני משם למטה. לא, לא היה תחת ידיהם כיסא במקרה. אז התכופף אנטונינוס המלך, אומר לו, אדוני הרב, תעלה אתה על הגב שלי, ומהגב תעלה למטה. למטה, אתה מלך, לא אתה מזלזל במלכות שלך. התחיל לבכות, אמר, אדוני הרב, מי ייתן בעולם הבא, יעשו אותי קר תחת רגליך. יהיה חתיכת קר תחת רגליך, הבא שיזכה לזה גם כן. איזה נשמע איתנו, זה אנטונינוס. אבל הראשוני מסכת עבודה זרה, הוא אומר שזה לא בא לו בחינם. הייתה איזו קדושה כזאת, שלכן הייתה מפעמת בו ברוחו כל החיים שלו. ומעשה שהיה ככה היה. בזמן שנולד רבינו הקדוש, הייתה גזירה מהמלכות. גזירה ששום יהודי לא יעיז לעשות ברית מנד הילד שלו. ומי יעיז לעשות ברית מנד הילד שלו, חדתו להמית. הוא והילד שלו, והיולדת. רבי שמעון מגבניאל עליו בשלום, אביו של רבינו הקדוש. מה, שישיר הילד שלו ערר, חס ושלום? התחבא באיזה מקום, באיזה מרתף, באיזה מחסן, הוא בעצמו היה מוהד. לקח את הבן שלו, ועשה לו ברית מנד, כדעת אחד אחד. היה רשע אחד, מלשין אחד. ונודע לו מה שעשה רבי שמעון מגבניאל. והלך התלונן עליו אצל המלך, אבי של אנטונינוס היה. תראה, זה היהודים שאתה מאמין בהם. זה רבי שמעון מגבניאל, זה נשיא של ישראל. והוא כל פעם בא, מבקר אותך, ומאחל לך אריכות ימים, הוא בא ביום הולדת את פרעה, בא ביום שבתו על כיסא מלכותו, כל פעם בא עם הרבנית, מברכים אותך. תראה, מה שווים בברכות שלך, אנחנו מבצעים את הגזרות שלך. הוא בעצמו הלך ומד את הילד שלו. זה שר שמעיד בשמו של אותו המשין. המלך כעס מאוד וחמתו בערבו, מה הנשיא של ישראל לעבור על פקודתי? אז מה יעשו אחרים? צבע תקף מיד תם פקודה שרבה שמעון גמליאל והרבנית והבן הילד הנולד שבו תקף מיד אליו לארמון שלו. טוב, פקודה זה פקודה, אין מה לעשות, הבינו שיש כאן משילות, אבל איך לא מה לעשות? טוב, תקחת רבנית, תקחת הבן שלו והלכו. ישו שם מעט השם באותה שם, העסיקו אותו את המלך, עסיקו אותו בדברים אחרים, הייתה איזה מלחמה, צריך היה לתת פקודות לצבא, לעשות כך, לעשות כך. היה עסוק באותה שעה, רבה שעון גמיאל ישב בפרוז'דור יחד עם הרבנית והילד בחיקן. יצאה המלכה, מכירה אותם כל פעם שיש יום הולדת, כמו שאמרנו, הם באים וברכים אותם. יצאה המלכה, רואה את רבנית, רבנית, מה את יושבת פה? וכך וכך המעשה, המלך פקד שלא לעשות ברית מילה, אנחנו עבדנו על גזרתו, זה דת שלנו, ועשינו ברית מילה לילד. כנראה שמישהו הלשין אצל המלך, ואנחנו מוכרחים עכשיו להיכנס אליו. תשמעי, לפני 10 ימים נולד לי גם אני בן, תביאי את הילד שלך, תשימו אותו בעריסה ותחי את הילד שלי. נשאל לכם המלך, תגידו לא עשינו ברית מילה. לא מאמין, יפתח לי ילד, יראה שהוא ערב, אז לא ילשים שום בעיות. טוב, תהיה להודות לה. שמה, לקחה את הילד, נכנסה לבית שלה, לקחה את הילד, זה היה אנטונינוס, זהו אנטונינוס. לקחה את אנטונינוס, שמה אותו בחיקה, מחכה שהמלך יקרא אותם, מחכה בתור. והנה באותה שעה, אנטונינוס היה רעב, תחיל לבכות, רוצה לינק. אמא שלו בפנים. היא רצתה לו שדעי לעמל עשו, שעשו, החליפו. אז קמה הרבנית, נתנה לו את השד שלה, ינק, איזה חלב כשר, למדירים ולמדירים. כן, שינק, באיזה התלהבות, באיזה שמחה. חלב כזה מעונן אותם. טוב, אחרי שהניקה אותו, ברוך השם שבע ביד השם, המלך תקף מצטל, ייכנס הרב של היהודים. נעשה משהו מגלעיל עם הרבנית והילד בחיקה. אתם עברתם על הפקודה שלי? אתה נשיא של ישראל, תעבור על הפקודה שלי? אדוני, מי אמר לך שעברתי? מה, לא עברת? אדוני, נהיר את לפניך. תראה, תבחח. לפתוח אותו. מה אתה רוצה? אדוני שעולם, ילד ערב גמור. המלך, תתבייש. כשריח מטריח את הרב, על שום דבר. תקראו לי מהר את השר הזה, הרשע הזה. למה אמרת שעשו ברית מילה? הנה הילד. אדוני, אני ראיתי ממוע עיניי, תפקע עיניך מה שמך, תראה רשע, תראה, 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 ילד ממוע זה. מה אתה משקר עליי? תגעת ביום אל המלך, תלוו עליו, תקחו אותו, תלו אותו, כפרה על ישראל. ואחר כך, הפעם הלכו לכנסו אצל המלכה, הפעם החליפו את הילד, אבל בינתיים ינק חלב של רבנית, חלב כשר כזה, ונשאר מפעפע בלבו כל החיים שלו. ולכן היה כל כך אוהב ישראל, מדרגה ראשונה. היה ממלא שקים של חטים, עושה למעלה חטים, למטה מלא זהב. מלא זהב, ולמעלה מכסה אותה בחטים. שולח אותם לרבנו הקדוש מדי פעם בפעם, תחלק לעניים שלכם. אומר לו, יש לנו ברוך השם. רבנו הקדוש היה עשיר גדול. אני יודע שיש לכם. זה פיצוי על מה שצערו אבותיי את אבותיך. חורבן בית שני, אבותיו, רומא. אם כן, וכך היה, אוהב ישראל רגע ראשונה. נעזוב את זה. מה למדנו מכאן? למדנו כשאדם שומר על כשרות, בפרט לתינוקות שלו, נותן להם רק דברים שהם כשרים, שאין בהם פקפוקים חס ושלום. הילד הזה, אותו דבר כשר שהוא אוכל ושותה, גם כשגדל זה מפעפע במאיו. ונשאר בצדקו, נשאר בתמימותו, נשאר בחסידותו, נשאר באהבת התורה שבחינת באהבתה תשגה תמיד. צריך אדם לשגות בתורה. מה זה לשגות בתורה? מרוב שהוא עוסק בתורה, יתבלבל ולא ידע מה שהוא עושה, דברים טבעיים של העולם הזה, הוא ישכח אותם. ישכח לאכול, ישכח לישון. למה? כל כך הוא מתלהב אחרי התורה. וזה שכתוב, הילד אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. יחכם אחד, שהוא היה הגאור רבי משולם איגרא, ובשבילם זה גאון עצום. ויש תקדן דיילק היום יאיר כחשכת האורה. לא פסיק מומם בגרסה. כל הזמן הוגה, הוגה בתורה. והכישרונות שלו היו כישרונות עצומים. היה נפלא בתפיסה מהירה, בזיכרון עצום. מספר את תלמידו, הגאון בעל חתם סופר, שיהיה גאון בעצמו. אומר, כשהייתי שומע שעורים של הגאון במשולם, שליש או רביע אני מבין. אחר כך אני מתבלבל, לא יכול לתפוס. כל כך עמוקי ביהו דבריו. וזה היה מגאוני העולם. אומר, לא הייתי יכול לתפוס עד שליש ורביע לא שמענו, אחר כך יותר לא יכול להבין. כל כך היה עמקן. וכל זה בא לו בעמל בהגיעה של התורה. הוא היה יתום, לא היה לו מי שיאכיל אותו, מי שישקה אותו. היה יושב הרבה ימים בתענית, היה לו מה לאכול. לא היה לו מקום ששינה, היה ישן על ספסל של בית המדרש. לא כיסוי, לא סמיכה, לא מזרון, לא שום דבר. ישן על הספסל של בית המדרש. ישן כמה שעות, ושינה שאפשר אדם להתענג בה, יושב 6 שעות, 8 שעות, ושש שעות, אם כל רגע דוקר אותו הספסל, וכאן, יאללה, יושב בעירות. היה מסתפק בשינה של שעתיים, שלוש, בכל 24 שעות. וכל הזמן עסק בתורה. פעם יצא בבית המדרש, והיה אלו קשה עצומה. הרמב״ם כתב איזה פסק הלכה, בחבורו יד החזקה, וזה נגד גמרא מפורשת. הוא אחר כך מסתכל, רואה שהרעב"ד באמת השיג על הרמב״ם. אמר שזה שיבוש, זה נגד גמרא מפורשת. ייתכן, הרמב״ם יענה ממנו גמרא, בטח שיש לו איזה סיבה שלא פסק כך. והיה כל זמן נבוך, איך אפשר לפרש את הרמב״ם? הוא חושב וחושב, יצא החוצה, רוצה ללכת, יש שעה צהריים, רוצה ללכת. הוא, מרוב המחשבות שלו, מרוב העיון שלו, ירד מהמדרכה, בלי שימת לב. באותו הזמן לא היו מכוניות כמו עכשיו, אבל היו עגלות, היו נוסעים באמצע הכביש. הוא ירד מהמדרכה, ולפתע מצא את עצמו תחת העגלה. הדרדר, נפל, עגלה עלתה עליו, וכל העוברים שם ככה לא יכלו לנשום כבר, מהפחד שלהם, אני חושב שלא מסכנה, כפסה בינו ובין המוות. תקן מיד הוא הוציאו אותו, הוא נחבל בין מעט, יצא לו מעט דם מהצבעות, מהיד, נדרס מעט, כשמוציאים אותו שומעים, ועכשיו נתפס לך קושה על הרמב״ם. הוא לא רק יש מחלש שנכנס תחת העגלה או איזה דבר, שאומרים לו, מה זה? הוא יש דם, מאיפה הדם הזה? והוא לא יודע מאיפה בא הדם הזה אפילו. והיה אדם לכן לאות. היה כל מוחו, כל רגיונות תורה. מאותה שעה קבעו אנשים שישרתו אותו, שלא יצא לבדו. אבל זה מסוכן, אסור שילך לבד. עכשיו נהיה נס ברוך השם, פעם חלק מי יודע מה יהיה. לכן היו, כל פעם שיוצא, הולך אותו משהוא, שומר ראש, הולך עליו, כדי שלא ירד מהמדריכה, שלא ירד. זה מבחינת באהבתת שגתמית. מראש היה עסוק כל הזמן, כל כך אוהב את תורה. וקרה לו הרב הזה מעט מרירות בחיים שלו, אבל כתוב למר ענותיך לנסותיך וטיבך באחריתך. תמיד ככה, צדיקים, תחילתם נסורים, סופן של דבר. מעשה שהיה ככה היה. בעירו פרצבורג, שאחר כך היה רבי משה סופר שם היה רב ראשי, תלמידו היה. אבל בימיו היה הגאון רבי מאיר ברבי. גאון אחד, שהוא היה בדין של פרסבורג. והנה, הוא פעם אחת יושב ולומד תורה, וככה, שקדן, איך הוא עלם יפה תואר, יפה מראה. סוחר אחד, שמו היה רבי שמואל בק. הוא בן תורה, יודע תורה, אבל היה סוחר. שאני הנה מגיע כפר, סוחר גדול, עשיר גדול. היה לו איזה בניין, וילה, 7 חדרים, 8 חדרים, והייתה לו בת יחידה. והיה מחפש איזה בחור, תמיד חכם, בחור טוב. ובאם נכנס וראה את הבחור הזה יושב ולומד, מצא חן מאוד בעיניו. הזמין אותו אליו לשבת. אמר לו, אני רוצה שתעשה שבת אצלי מוכן. הוא מסכן, אין לו לחם לאכול, למה יגידו לו? טוב, בסדר, אני אעבור. שאל עליו, אמרו, איש ירא שמיים, בן תורה. טוב, בא אצלו. ישב על שולחנו, שבת, התחיל כמעיין המתגבר, עומד דברי תורה על השולחן. כמובן, דברי תורה שיהיו מובנים לכל. הוא יודע שהוא לא גאון זה רבי שמואל בק, אבל בן תורה. כאילו מנוע פרשת השבוע, מכאן לכאן, מעניין לעניין. התלהב מאוד רבי שמואל בק, דברים כל כך בטוב טעם, בדעת, בחוכמה, בתבונה. למחרת הבוקר זה אותו דבר, סעודה שלישית אותו דבר. וגם כן מצא באותה שעה הזדמנות, קרא לביתו, שתגיש לו איזה כיבוד, תגיד איזה כיבוד, ותסתכל עליו, תראה אם מצא חן בעיניה. אחר כך ביום ראשון שאל את ביתו, איך מצא חן בעינייך? כן. רוצה אותו? כן. אוכל להתחתן אותו? כן, כמובן. אז הוא שלח, קרא אותו עוד פעם. אמר לו, תראה בני, ארחתי אותך בביתי ביום שבת. יש לי בת יחידה, חנן אותי, הקדוש ברוך הוא. אני אתן לך אפשרות שתעסוק בתורה בלי שום הפרעה. אתה ככה, איזה חיים שלך יש לך? אני הולך לשאול על ספסל, זה לא בשבילך. תבוא לביתי, תחתן עם ביתי, ואני אתן לך שניים, שלושה חדרים, אביא לך ספרייה טובה, ותעסוק בתורה, ואתה תוכל השולחני 5 שנים. לא תחשוב על שום דבר אחר. ככה בלי דאגות, תשב ותלמד, ועכשיו תשאים אחר כך עד שיהיה לך איזה מקום משרד של רבנות ואחר כך תהיה גדול בישראל. טוב, תודה לו, למה לא? אני מוכן. עשו תקף, אומר לדבק, טוב הוא, לקחת בתום, הלכו נרשימו לנישואין, קבעו שמת שבעת ימי חופה וגמרו את החופה והכל היה בסדר גמור. כעבור שבוע, שבועיים, 3 שבועות, שסוף, באותה זמן לא היה בית ספר בית יעקב. שחנכו את הבנות שלהם עד טהרת הקודש כמו עכשיו. וזאת בת, יחידה, יש לה עושר, יש לה הרבה כסף. אז התחילה הלכת, הייתה הולכת בקולנוע, לפני כן, עוד מלפני הרבה זמן. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, צריך להתבדר, איפה תלך? הלכת לקולנוע. יושבת בקולנוע, מסתכלת על סרטים. אולי הסרטים גם כשלהם לא יהיו כל כך מלוכלכים כמו בדור שלנו. כל מה שהם מחכינים, אז אתה מטפשת עליהם. כל זה שמזכנים, אתה מטפשת עליהם. כן, באותה זמן, הייתה הולכת, מסתכלת. עכשיו שהיא התחתנה, אומרת לאבא שלה, תראה, כל החברות שלי הולכות לקולנוע יחד עם בעליהן. ואני הולכת בודדה, אני מתביישת מהם. תגידו שהיא הולכתי, תגידו לו את. אני אמרתי לו, לא רוצה, הוא אומר, חש ושלום, אני הולך לקולנוע, הוא שם בשבילי, אני לא הולך לקולנוע. כמה שהיא מדברת אותו, לא רוצה לשמוע לי. מתחילה אביה בא לצדו. התחילה להשפיע על זה, באמת לא מתאים. מה ילך, איפה יחבית הזקן שלו ילך לקולנוע? זה אין הכזה ילך לקולנוע. זה מושכם בשבילו, מה את רוצה ממנו? תעזבי אותו. אבל יום יום תראה להפציר יום 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 יום, עד שלאט לאט, והייתה כל פעם בוכה אצלו, צועקת, בוכה. עד שהתחיל ללכת לצדה, תהיה. בבקשה, תלך איתה פעם אחת, היית לעשות להשם, אפילו תורתך, שלום בית, היא לעשות לו כל מיני מוזר. בשום אופן, אני לא אלך, בשום אופן. זה עקרון הזה, אני לא אלך לקולנוע. זה בושה בשבילי, אני לא יכול ללכת לשפוך את דמי, ללכת לקולנוע, מה אתה רוצה בחיים שלי? כמה שמדבר איתו, כמה שאתה רוצה לשמוע. תחילה בפרח, אחר כך בפרח. תחיל לדבר איתו דברים קשים, אתה הורס את הבית שלך, אתה הורס את שלום בית, אני הורס, לכי מה אני בקשתי. היה תנאים שאני אלך לקולנוע, איפה אני אשמע דבר כזה? בקיצור, בכוחים וכוחים, בלי סוף, עברו 9-10 חודשים, עם ויכוחים, עם מרירות של חיים. היא בוכה בצד אחד, והוא בוכה בצד שני. בסוף אמר לו, אדוני, אתם לא יכולים להסתדר ביניכם, בוא תתן גט לאשתך ותעזוב אותנו. תחלה, יקשה לו מר ממוות, ללכת לתת גט, עדיין הוא צעיר להם, יוסך כל היד באותו הזמן, ב17.5 שנים. כבר התחיל להיות גרוש, והיה מסיר מחמים, שלא יעשה כך, אבל... ואתה ראה כחליטה אלה ברעה, לא הייתה לו ברירה, זרק אותו מהבית, קרש אותו מהבית, מה יעשה? אז בסוף נכנע להם, טוב, הוא מוכן לגרש, הוא מוכן לגרש, אבל הוא לא ילך לקולנוע בשום אופן, בשום מחיר. הלכו לבית הדין, סדרו גט, מסכן נתן גט בדמעות של איש, מה יכול לעשות? אי אפשר להחבט בכוח. ונשאר ככה, חזר עוד פעם, חזר חנן ושחרור איתה, חזר מסכן לבית המדרש, ישן על ספסל, לא דומים מקודם, עוד לא טעם טעם של חיים. עכשיו, אחרי שהיה כבר בביתו של עשיר, איזה מזרונים, איזה סמיכות, הכל מישי ורקמה, איזה אכילה ושתייה כמו בן אדם, הכל חלף הלך לו. היה מסכן בוכה, מקבל את זה באהבה. אבל בשמיים לא רצו לענות אותו הרבה זמן. הכינו לו עזר כנגדו, ומעשה שהיה כך היה. הגאון בישעיה ברלין, שחזר מסורת הש"ס בתלמוד, היה ראש הבקיעים בדורו, כך כותב לו הנודע ביהודה, שהוא גאון הבקיעים בדורו של הנודע ביהודה. ايش دور في الحكمين بشي سفري. هو هيقعد بالدين بقير برسلة ببرسلة جغل هيو كهدار شي من تيتنا مسكورت دور شي ركب هم مسكورت ويا عشير قدول سخير قدول يا لو موح مفتاح لو ركب التلمود بالتوراة هيا ركب كلي بكي قدول قم كي بيرني مسحر متين زيس حركة زيوت مربحين با كلود مرسيدين با جعلوا لريدت جعلوا للعلوت هيا لو كل من كل شيء كل من هيك كل من هيك شوت يلا مرضيح ومرضيح حبيب حدو شيام قم كي متعسك التوبة بمسحاب زي اسمه إل بيك حط له لشعبات شربي مشلام هو يقوم كان بعد سلوكة مفعمين دبير سلا وما تسيع له إجس حولو تيكنيز يا مستيف له تاني حد التوبة ويني بوتو زمان كراي زي مكري أحد بكثر أحد عداد دبير سلا مشابه أحد يسمى زيران بشا أحد شو بعلان יצא לכפרים, היה רוחם מסכן, מוכר קופת הרוחלים, ומוכר אותם. נכנס לכפר של גויים, רצחו אותם, ולחו את הכסף שלו ואת הקופה שלו והכל. מסכן, זה יצא מהבית, הלך ולא חזר. העגונה הזאת, שאלה מעלה, יומיים, שלוש, שלושה, לא, אם שלא חזר, פתנו משטרה, שחפשו אותו, משטרה של גויים, מה יחפשו, מה אכפת להם כל כך, מיהודי, עד. בקיצור, היא התחילה מעצמה, ללכת, מקום למקום, לחפש אותו, לא מצאת שום דבר. כתובותיו לא נודע. עד שבא יום אחד, אומר לה, גוי אחד, מה את מחפשת? פלונית מחפשת? אני ראיתי יום העונה איך רצחו אותו, חרגו אותו. את יכולה ללכת להתחתן עם מישהו אחר. יש לנו דין, גוי לא נאמן, גוי פסול לעדות. אפילו בעדות אישה, גוי לא נאמן. צריך יראה מסיח לפתומו, זה לא מסיח לפתומו. הוא אומר לה שתלך ללכת להתחתן. עלול להכיר אותה, שמיד זה שקר. אשר תהן דברכיו, ומילה ממשתר. והוא לא נאמן. אבל היא לקחה אותו, התחננה לפניו, בואי תלך אצל הרב, תעיד לפני הרב. בא עליה עיד לפני הרב, מה זה שווה? עדות של גוי פסולה. הרב בכל אופן רשם את העדות שלו, וגם כן מה שאמר לה, מה שאמרה לו, וכו' וכו', רשם את הכל. אחרי שהלך לגוי, נו, תן לי פסק דין להתיר. אמר לא, אני לא יכול, אני מסתער מאוד. זה גוי לא נאמן, גוי פסול לעדות, לא יכול אני להתיר אותך. בלי היתר, לא יכולה להתחתן. מזמנים לה כל מיני אנשים שרוצים להתחתן איתה, אבל אין לה היתר, לא יכולה להתחתן. בקיצור, הייתה ככה, אמרה, אין לי ברירה, כי אם ללכת אצל הגאון בישעיה ברלין, אולי הוא יתיר אותי, כיוון שהוא גאון גדול, אולי ימצא איזה דרך להתיר אותי. לקחה את התיק, את כל החומר שבתיק, את העדות של הגוי וכל הדברים האלה, ובאה אצל בישעיה ברלין. ותחילה לבכות לפניו, עד מתי תשאר ככה עגונה, שלוש, ארבע שנים כבר עברו, ועקובותיו לא נודעו. הרב עיין היטב בתיק, מצא איזה פרצה כזאת, שזה לא עדות גמורה, ושיש הוכחה רגליים בדבר, כל מיני דברים, שחשב הרב שיש דרך להתיר אותה. אבל היה דבר חמור מאוד, זה אשת איש, לא דבר קטן. אמר, למה אני אשמוך על דעתי בלבד? יש כמה גאונים בדברי הדור, אני אכתוב עליהם, אם הם הסכימו אותי, אני אתיר אותם. אז אמר לה לאישה, ביתי, לכי לשלום, כשתהיה בעלי תשובה שאני יכול להתיר אותך, אני אקרא אותך, אני אזמין אותך אליי. אז הוא תקף פנה לגאון רבי מאיר בריבי, שהיה אז הבדין בפרסבורג. היה כבר זקן וסבעיינים. אז שלח אליו, גם היה מגדולי הדור. כך וככה מעשה, בבקשה, תחווה דעתך, תאמר לי שהזאת מותרת או לא. העביר לו העתק בכל גביית העדות וכל אותם הדברים. הוא פנה גם לגאונים אחרים. כל גאון כתב לו כאלה שם הטובה עליו. ברוך השם לא אסרו, כל אחד השתדל, זה כוכב יתר העדיף, זו עגונה מסכנה. וכל אחד מושיא לו איזה דרכים, איך להכיר אותה. והנה, כשהגיע המכתב הזה לרבי מאיר ברבי, שלח וקרא את רבי משולם. שהוא צעיר בימים, ב-18 שנה באותו הזמן, קרא אותו, אמר לו, בוא בני, אני זקנתי וסבתי, אין לי כוח לקרוא אפילו את הגביעות עדות, עיניי קמו מלראות, תקח את זה לידך, תעיין בו, תכתוב כפי שהקדוש ברוך הוא יחנון אותך, או מותר או אסור, מה שנראה לך, תכתוב, תכתוב פסק דין, ואני אשלח אותו לרעי, לחברי בישעיה ברלין, והוא יעשה כתוב בעיניו, בסדר. לקח את התיק, והוא התחיל לעיין בעניינים האלה של עגונות, מסכת יבמות, לבין העזר סימן י"ז, טור, שולחן ערוך, פוסקים, ראשונים, אחרונים. אחרי שעיין היטב היטב, ברוך השם, מצא דרך של היתר, רציתי לכתוב את הפסק דין שלו. פסק דין מלא עמקות, מלא בקיאות, דברים נפלאים. כתב את זה, והביא את זה לבי ורבי. אמר, אני לא יכול לקרוא, אבל אני אשלח את זה לבי ישעיה ברלין, הוא ימרור אוכל מתוך בשרים. שלח את זה לבי ישעיה ברלין. באותה שעה שבא הדבר והביא את הפסק הדין של רבי משולם איגרא, באותה שעה בשמיים, זמן חותנו לשעבר של רבי משולם איגרא, שמואל בק, היה יושב על ידו ומתייעץ בענייני מסחר. ונכנס הדבר, מושיט לו אותו המכתב. סליחה, סלח לי, אני רוצה לעניין רגע אחד פה לראות מה זה. הוא פותח, חתום למטה משולם איגרא, נראה לי שהשעה הזאת מותרת להתנסה לכל בלסעה שתרצה. שמותרת, ברוך השם, כוחד היתרה. תחיל לקרוא, תחיל לקרוא מההתחלה. קורא, קורא, שני שורות. איזה המצאה יפה, איזה קושייה יפה, מבריקה. עובר עוד שני שורות, נפלא, איזה תרגוש נפלא. ממש איש הזה סיני בעוקר הרים. עובר עוד שני שורות, איזה הברקה יפה, איזה יופי, איזה יופי. והוא צועק, בפה של זה, צועק, איזה יופי, איזה יופי. וזה לא מבין כלום, אטרס מזפה. אמר, שומע, איזה יופי, איזה יופי. עוד שתי שורות, עוד... בסוף, אמר לו, מה הפעם שלך כל כך? אמר לו, תראה, כבוסם הזה לא היה עוד. מעולם לא קטתי גאון כזה. הרבה גאונים כתבו לי. אבל בחוכמה כזאת, בעמקות כזאת, עוד לא ראיתי. מי זה הגאון הזה? אני מתפלא שאני לא מכיר את הגאון הזה. אבל מי זה? אבל לא, הגאון רבי משולם איגרא. זה כתב מה שלא כתבו גאוני העולם. הוא ממש, משכחו אמר גבוה מכל העם. מה אתה מדבר? זה צעיר אחד בן 18 שנה. בן 18 זה ככה כותב? אוי, איזה חכם זה. איזה גאון זה. ומשביח, משביח. זה פתאום מתמוטט ומתעלף. זה שמואל בית, נפל ומתעלף. הוא לא הבין הרב, למה זה מתעלף? תקף קרק בלבת, הביאו מים, שפכו על פניו, נו סטירות, ימין, משמאל, כפי שמגיע לו. אז הוא פקח את עיניו. הרי הוא פקח את עיניו. מה יש לך? אתה משוגע? אני משבח איזה גאון. תמה לך שאתה מתעלף. אמר, זה היה חתני, ואני הכרחתי אותו לגרש את ביתי וגרשתי אותו מביתי. כן, גאון כזה יביא ביתך ואתה גרשת אותו. תשמע בקולי, תחזור שתעלף, מגיע לך, מגיע לך, תחזור שתעלף. בקיצור, הוא שמע את הדברים, בסופו של דבר התירו את השעה העגונה. שלח וקרא את רבי משולם איגרא, הייתה לו נכדה שהייתה בפרק הנישואין, הביא אותו, בשדך אותו אחד עם נכדתו, ונתן לו עושי, ונתן לו לדוניה, כמו שכתוב, קורם קיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושי. בית גדר רק סופו, זה תלוי במזל, כמה זה סופו? יש אדם עד שכבר שניים שלא ירדו אחר כך שרחים לו לחם. ויש אדם ברוך השם עוד בצחקו אותו. הוא זכה להיות סופו איתו הטבע אחריתנו מראשיתנו. וזה שהיה למעלתו כל כך. וזכה, קיים בו נוצר תאנה יוכל פריה. השקידה שלו, המדע שלו, לא עברה ככה בחינם. הקדוש ברוך הוא נתן לו אחר כך אחרית ותקווה, ויעמיד תלמידים הרבה, יעמיד תלמידי חכמים הרבה. יש לו ספר, שו"ת איגרא רמה, שאלות ותשובות. ספר עמוק מאוד. היה גאון בחיים בצאנז, באסף את דברי חיים, היה אומר, אני זוכה להבין עד מחצית הספר. יותר מספר יכול להבין. לחצעין כשראה ראשי של רביעה לא שמענו. רק חצי הספר יכול להבין. כל כך עמוק עמוק ממצאנו. יש שהזכרתי עכשיו, זה הספרו של אדם שהוא שוקד, שוקד על דבר, מזכיר על דבר נמצא טוב. צריך לשקוד בתורה, צריך ללמוד תורה ועשת נחת רוח ליוצרו, כמו שאנחנו אומרים בכל שבת, אשרי מי שעמלו בתורה ועשה נחת רוח ליוצרו. כתוב נפש עמל, עמלה לו. הוא עמל על התורה, והתורה עמלה להיכנס בראשו, להיכנס במוחו, שלא ישכח אותה. הוא עמל והתורה עמלה בשבילו. אבל מה שאין כן... עוד יותר ויותר. אסור לראה, הדורות הולכים ומתחזקים ברוך השם. הלוך וחזוק מאוד. הולכים ומתחזקים. אחר כך מחנך את בנה בתלמוד תורה, אחר כך מחייד את חייד, לישיבות הקדושות. ושמו אותם אצל בברכת תלמידי חכמים, שעמהם עוז ותושייה, ומדריך אותם בדרך התורה, בדרכי המצוות. ואחר כך, הקטון הזה גדול יהיה, גדול בישראל ממש, לא גדול מבחינה גופנית, גדול מבחינה רוחנית גם כן. וכן, זהו שצריך להיות אדם נשים מקטנותו של דבר. הנה אנחנו רואים במשנה, רבי יהושע בן חנניה, עשה יולדתו. למה אמרו עשה יולדתו? למה לא יגידו עשה יולדו? כתוב בן חכם, ישמח אב, למה לא הזכירו את אבא שלו? הוא אומר בירושלמי פרק המדי במות, אומר שהיו רואים החכמים, האמא שלו, בעודו היה תינוק בעריסה, תינוק קטן, שלא מבין כלום. הייתה לוקחת אותו עם העריסה שלו, הולכת לעזרת נשים בבית המדרש. וכל היום בכל היום שומע רק דברי תורה, כדי שיתקדשו אוזניו ויקלטו אוזניו דברי תורה. מבין או לא מבין, הנשמה שלו מבינה. והוא שומע כל הזמן תורה, בדיקה אוזנו בקדושה של תורה. וכשגדל אחר כך, גאון ישראל היה, גדול הדור היה. כשהיה הולך נכנס אצל המלך, המלך היה משגע מהחוכמת שלו. תקף על המקום, אין פעם שהמלך שלו שאלה, לא ישיב לו דבר, עד פה כל פרק תקיעה. הכל דבר שהוא שואל, תקף על המקום, תשובה כהלכה. המלך היה אוהב אותו מאוד, מחבב אותו מאוד. יום אחד, ביתו של המלך, ביתו של הקיסר, העיזה פניה, אמרה לו, תגיד לי, אתה חכם גדול בתורה, אני מודע, אין מי שיחלוק על זה. אבל למה הפנים שלך לא כל כך יפה תואר ומראה אתה? כלי מפואר, כלי מכוער, ובתוכו תורה כל כך חוכמה מפוארה. למה זה צריך להיות? הוא לא היה יפה תואר. אמר לה, בסדר, שמעתי את השאלה שלך. אני רוצה גם כן לשאול אותך שאלה. היין שאתם שותים בזמנם, לא היה קוקה קולה, לא היה טמפו, שותים בתוך השעות למה שותים, שותים יין. כי מים זה מאבד את כוח העקול, זה מזיק מאוד לעקול. אז הם שותים יין. תגיד לי, היין שיש לך במחסן של אבא שלך, איפה אתם שמים אותו? במה אתם שמים אותו? שמים אותו בכלי חרס, חביו של כלי חרס, כדי שיתקרר. אבל זה בושה וחרפה, מה אבא שלך, אני? מה אתה רוצה? תשימו את זה בכלי של זהב, כלי כלי זהב, כדי כסף. כל האנשים פשוטים שמים בקדים, בחביות, כן, פתח בקד וסיים בחבית, זה בשביל שיתקררו, אני יודע מה שיש להם. אבל אבא שלך, מלך, זה לא בושה שאתם תשימו את זה בקדים בחרס, תשימו את זה בכלי זהב. טוב, אתה צודק. היא לא הבינה, לא תפסה את התשובה שלו, עומק התשובה שלו. חשבה דברים כפשתם. תכף קראה את העבדים שלה, המשרתים של אביה. בואי נע, מהר, תעשו לי כמה חביות יין יש לנו היום. אמרו, 500. תעשו 500 דוגמתם חביות של זהב. ניתן את פחודה, מוכרחים לשמוע לה. עשו 500 חביות של זהב, והריקו את החביות של חרס בתוך חביות של זהב. זהב זה מתכת, מתחמם. והיין התחיל להתחמם ותחמם, החמיץ. ואתה המלך קורא, תביאו לי יין בסעודה. הביאו לי יין, שותי, חמוץ, מה זה? תביאו לי מחבית אחרת. חשב חבית אחת, החמיצה. הביאו חבית אחרת, יותר גרוע, יותר זופת, מה קרה פה? אמרו, תראה, זה חבית לא של חרס, חרס זה קר, אבל זה של זהב, זה מתכת, יתחמם ויחמיץ. מי עשה דבר כזה? ביתך אמרה לנו, תקודה נתנה לנו, אנחנו אשמים, שלך היה את הבשל. אני כזה, מה עשית דבר כפשה כזאת? מה עשית דבר כזה? אבל אני אמרתי, רבי יהושע בן חנניה אמר לי, יהושע בן חנניה, תקראת משהו חנניה. הלך חנניה חצר הביין שלי, הלכת, חמסת לי אותו, מה עשית דבר כזה? אמר, אדוני המלך, היא לא הבינה את דבריי. היא שאלה, למה יש חוכמה מפוארה בכלי מכוער? אני, הפנים שלי לא יפים. אמרתי לה, תראי גם כן, אביך איפה שם את היין, בחמיש של חרס. נגע, יין משובח בתוך כלי מכוער. כך לא צריך להיות. אבל היא חשבה שאני רוצה שבאמת תלך תעשה את זה בכלי זהב. כן, היא עשתה, אני אמרתי לה שתעשה בכלים של זהב, היא לא הבינה את דבריי. אמר, עוד פעם מתעסקים עם החכם של היהודים על זה. זה שמקצר לקים פלט. זהו, אדם שהוא עוסק בתורה לא יסתכל על יופי שלו, יסתכל על דברים של הבריאה העולם הזה, יסתכל אך ורק בתורתו יגיע יומה בלילה. ואז השתבח שמה הקדוש ברוך הוא, מישהו לומד תורה, המקיים את תורה מעוני סוף ולקיימה מעושר, וגם הקדוש ברוך הוא מסייע בידו שיזכה לעסוק כשמעת איתה לבד ילכתה. לא כל אחד זוכה לדבר הזה, כמו שאמרו בגמרא במסכת יומא דף כ"ו, אם אשכח הצורבה מרבנן דמורי הוראה, או דעתם מיששכר או דעתם מלוי. בלוי כתוב יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, מיששכר כתוב בני יששכר יודעים בינה לעתים. כן, יחידי סגולה זוכים לסוקש מעטתה לבד הלכתה. הגמר, המהר ששמע מקשה, אבל דוד המלך לא היה, לא מיששכר ולא מלוי, הוא היה משבט יהודה. כמו שכתוב, אלה פדות פארץ, פרץ הוריד חסרון וכו' וכו', ובועז הוריד עובד, ועובד הוריד ישי, ישי הוריד דוד, כי משבט יהודה. ואפילו הכי כתוב, והשם עמו, שהלכה כמותו בכל מקום, אותה הלכה כמו דוד. כי הרי מפורש, דוד לא היה לא מנביא ולא מסתכל, אז הוא מסתיק שמצאתה לבדי הלכתה. וישב מהרשה, נשמע גם הרב יקידה שם במקום, שני דוד שהיה ענב מאוד. בזכות הענבה שלו, זוכה אדם אפילו לא בא לא מנביא ולא מיששכר. אם יש לו ענבה, זוכה לעסוקי שמצאתה לבדי הלכתה. כן? לא כל אדם יכול לומר, אני לא באתי מלוי, מי יודע אם אני מיששכר גם כן, או מזבולון או מנפתלי, איפה אני יודע מאיפה. אפילו אחי ידע שמתנהג במידת הענווה, כי התורה גם כן לא מתקיימת אלא באדם שהוא ענב. לכן למשל דברי תורה למים. מה המים האלה עוזבים מקום גבוה ונסחנים ויוזים למקום נמוך? אבל דברי תורה כן. כמו שאמרו גם כן בעירובים נ"ד, לא בשמיים היא. לא תמצא תורה בגסי הרוח שבגאוותו שחכים, בזה לא תמצא בתורה. רק אדם שהוא ענב בשפר רוח, כזה הוא מזכה אותו שיכוון באמת לסוכה שמעתיתה לבד הלכתה. היו כמה גאוני עולם לא זכו שדבריהם יהיו פורסמים בבתי המדרש, שיגיעו לכלל פסק הלכה. פלפדים הרבה, מקשים הרבה, מטרצים הרבה, אולי לא באו מלוי, לא באו מיששכר, וגם כשיחות ענבה. ענבה נדרשת מחכם שמחבר למשל ספר, צריך שישפיל את עצמו לראות כל הספרים שנעשו גם בדורו. לא יאמר, אני לא מסתכל בספרי האחרונים, כמו שהוא זקן ואין לפי כבודו. זה גם כזרמות רוחה, זה יורה. אני לא לומד רק ראשונים, אתה חכם גדול, לומד רק ראשונים, אלא יחפש כל ספר, יגמיר חפוש מחפוש, חפוש מלר, ידך ויפתח בכל הספרים, ידפוק על דתות ספרים, כמו שאומר גאון בספר חיים בספר הפענים בפתיחה שלו. אומר גאוני אשכנז, כל הכבוד עליהם, אבל דרכם לעיין רק בראשונים ולפסוק עליך, ולכן לא תמיד מצליחים לסוקש מטתה לבדי הלכתה. לא כן רבני הספרדים שהם חותרים ומחפשים ילפי חפוש מחפוש, מחפשים בכל ספרי הספרים, ואומר ככה דרך הנכונה והישרה, כי אם דעתו למשל להתיר וצומח על דעתו, יבוא מישהו יפרוך לו את הראייה שלו, גמרנו. אבל כשהוא נסמך עוד, על עוד רבנים, יש עוד כמה רבנים שסוברים כמוהו, לא נשען רק על דעתו, כמו שכתוב בבינתך אל תשען, אז זה יכול לסוקש מעטתה לבד הלכתה. וככה האמת, רבנים שהם שפלי רוח, לא אומר, מה ישענו זה, זה הרב הזה חי בדורי, מה אני צריך לו, אני זקוק לחוכמה שלו? לא יאמר כך, אלא ישפיל את עצמו וילך ועיין, אפילו שבאמת הוא גדול ממנו. לפעמים ילד תלמיד קטן מאיר אבוקה גדולה, כמו שאמרו, מחכים את הרב, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה. למה אמרו חכמים, מי יכבוד תלמידך חביב עליך כשלך? ולפעמים תלמיד קטן שואל שאלה ופותח בשנב של אורה לרב, והרב מתחכם יותר. כמו שאמר רבנו הקדוש, הרבה תורה למדתי מרבותיי ומחבריי יותר מהם, ומתלמידיי יותר מכולם. כמו שהעץ הגפרית הקטן הזה מדיק אבוקה גדולה, כך גם כתלמיד קטן יכול להעיר, יכול להוציא ממנו חוכמה מפוארה. לכן גם ספר הזה תחשוב אותו תלמיד שלך, מה יש? תתקר לו, תראה אם לא יעיר לא יזיק, תראה שיהיה בו ממשות, תעזוב אותו, אבל תסתכל מה שכתב. אולי אתה יודע שהוא כתב בנושא פלוני אלמוני שאתה מחפש עליו, תראה שם ראית שדבריו נכונים, כנים, קבל את האמת ממי שאמרו. כמו שאומר בירושלמי פרק חלק, אם שמעת דברי תורה מתלמיד קטן יהיה בעיניך כמו ששמעת מחכם גדול, ולא מחכם גדול אלא משה רבנו בעצמו, כי הקדוש ברוך הוא ראה למשה רבנו משתלמיד ותיק עתיד לחדש. לכן משהו זה, זה לא אדם, לא יש, יאמר, זה לא כבוד שלי, זכה ואין לפי כבודו. כך אומר גם כן בחיים פלאצ'י, בספרו כל החיים, כל החיים. הוא אומר, ריב לי, יש לו ריב, עם גאוני אשכנז, שהם רואים את עצמם גדולים, וכמו שהם זכה ואין לפי כבודו לעיין בספרים של דורנו. ולו אני, אומר רבי חיים פלאצ'י על עצמו, אני מביא אפילו מבניי, בנו רבי אברהם פלאצ'י, יש לו ספר שם אברהם, ויען אברהם, אברהם אנוכי, אברהם את ידו, הרבה ספרים יש לו. והיה מביא ממנו, כך פעמים מצטט אותו, כך כתבה בני בספר פלוני. בנו רבי יצחק פלאצ'י, יש לו ספר יפה ללב, 8-9 חלקים. גם כן מצטט אותו, אביו מצטט אותו, בספר קו החיים שלו, יש קו החיים פלאצ'י. מביא בשם בנו רבי יצחק פלאצ'י, כמה, כמה הלכות, כמה דברים. מה יש בזה? זה בושה שאתה מביא מבניו, הוא מביא, ודע בניו יהיו כמו תלמידיו, מה היו בניו? הרב שלום, אברהם פלאצ'י, הוא גרם לנו הרבה הרבה ספרים, שהוא רענן את זכרונו של אבא שלו, ועל ידו התחברו הספרים האלה. למשל, הגאון הזה רבי חיים פלאצ'י, היה גאון שלו, היה כבושה מזעוד. היה כל כך כותב בשצף, באיזה התלהבות גדולה. וחבר, למשל לב חיים חלק א', מי שרואה לב חיים חלק א', הוא הוציא אותו לאור בשנת תפקוף עין. הספר הזה יש לו מאות תשובות, מתחילת שולחן ערוך אור החיים עד סימן מ"ו, הלכות ברכת התורה, הלכות ברכת השחר. והיה לו ככה על סדר שולחן ערוך אור החיים, שולחן ערוך אור החיים יש תף רש צדיק זין סימנים 697. ספר הזה, חלק א' כולו, מגיע עד 46 סימנים. היה לו ככה על כל שולחן ערוך אור החיים. אז זה צריך להיות כמה כרכים צריך להיות, אולי 10 כרכים, 12 כרכים, רק על אור החיים. אותו דבר היה לו על יורי דעה, אותו דבר היה לו על אבן עזר, ומה היה לו חשי משפט. כרכים, כרכים, כרכים. אבל אולי ממניעת כסף, לא היה לו כסף להדפיס הלאה, הוא הדפיס את זה בשנת תפקוף עין. ולא הדפיס יותר. בשנת תפרש א', הייתה שריפה גדולה באזמיר, הוא היה רב באזמיר, שריפה גדולה באזמיר, כל כתביו עלו באש, והיה יושב ובוכה, חוץ בספר אחד, חיים לראש, זה על הגדה של פסח בשמה הלכות פסח, שסיכן את החיים שלו, אחד מתלמידיו, נכנס בתוך האש והוציא את הספר הזה. אז הלו זה עוד מוצל מאש, הוא כתב תקו מיד, תפיס אותו, על המקום תפיס אותו. אמר זה הודות לתלמידו, קרא את שמו גם כן, שהוא הוציא לו. אבל כל הספרים שלו כולם עבדו, והיה יושב ובוכה בעיניים לזרגות דמעות. כל הגיעו, כל תרחתו, הכל הלך להריק ולבדי עליו. בשרפה אשר שרף השם. והיה בנו רבי אברהם מעודד אותו. היו כאלה שכשנעבדו הספרים שלהם, איבדו את השכל שלהם על השלם. רוב הצער שלהם טרף על עקב. אבל בנו חס עליו, היה יושב אצלו יום ולילה, לא היה מניח אותו, רבי אברהם בנו. היה אומר לו, אבא, מה תועלת בבחיות האלה? מה שאתה זוכר, אמור לי, נדפיס לחיים חלק שני. מי שרואה לחיים חלק שני, לא כמו אותה הצורה המסדרת שיש בחלק ראשון. אבל זה כולל ספר אחד, מסימן הראשון עד סימן האחרון של אור החיים. כולה על אור החיים, אבל ספר אחד. היה לו 10 כרכים, 12 כרכים, כולם צמצם אותם, מה שנשאר בזכרונו, מה הוא אדם בשר ודם? מה שנשאר בזכרונו, היה זכרן גדול, אף הפי כן, סוף סוף, אותיות מחכימות. ולכן היה יושב וכותב, והיה אומר לו, והוא יושב וכותב, יושב וכותב, אחר כך חבר חיים ביד, זה על יורי דעה, ביד ראשי תיבות, ביורי דעה. אז עשה חיים ביד, אחר כך עשה חיים ושלום על אבן העזר, זה שני כרכים, על אבן העזר, אחר כך עשה חוקות החיים על חושן משפט. והוא יושב, הוא מכתיב לו לבנו, ובנו יושב וכותב. הכל מה שנשאר לו בזכרונו. אבל היו צריכים להיות, הכרכים האלה צריכים להיות פי 10, פי 15, פי 20. 70 ספר חבר עליו. מה שנשאר לנו לפלטה, אני אומר. וכל זה בשביל השרפה ששרף השם. לכן כשאדם יש לו חיבור, כמן חכם שיש לו חיבור, כמה מצווה לעודד אותו, שהוציא אותו לאור יפה שעה אחת קודם. שלא יחכה אחר כך בסוף, שלא מי יודע איזה גזרה תהיה עליו. כמה רבנים היו?
גאוני עולם היו, ואף היום אף אחד לא זוכר אותם ולא יודע מי הם. בפני שחברו ספרים ולא יצאו לאור עולם. יש כאלה שאכל אותם העש, יש כאלה ככה. היה רבי צמח צרפתי, היה חוש בקורת, היה לו, היה גאון, גאון. היה לו, היה מגיע על הספרים, היה כותב תמיד בגיליון. הערות שיש לו, היה כותב אותם בגיליון. וחותם, צץ ופרח, צץ שתיבות, צמח צרפתי, ככה יש מוכבי, חי בפני 300 שנה אולי. כן, והיה כותב. יש שאלות ישיבות מהריטץ, ביום טוב צהרון. אז מקום אחד, הוא כותב עליו הרבה הערות, בגיליון, בגיליון של הספר. ולאם מקום אחד כתוב, זה המגיע, כותב, כאן חסר שאכלו בו העכברים. לא כתב בסוגריים. חסר מתוך התשובה, אכלו אותה העכברים.
אז הוא כתב בבדיחותה על יד זה, גם כן זה הערה בגיליון. מה יכתוב הערה על זה? כתב, הנה עכברי רשעינין הוא. דאח לי משופרי שופרי, וביניחו יתרם הנדחה והצולעה. שאכלו את הכי טוב, הכי חדושים, הכי יפים, אכלו אותם. והשאירו מה שכתוב פה, הנדחה והצולעה. אז בבדיחותה כותב את זה. זה הרב רבי צמח צרפתי, יש שקנן גדול. יושב כל אלה, יושב בלמת השעה מאוחרת. הוא היה בתוניס. והנה ערב אחד, נחבא לו הנר. היה דל, ליל רוח שערה עושה דברו. איזה רוחות, איזה גשמים. והוא לא יכול לשבת ככה, להיות בטל, רוצה שידליקו לו נר. אז מה עשה? היה לו סמוך לביתו, מאפייה אחת. והיה נער אחד, נשאר בלילה, במאפייה, לאור הבוקר, היה חוזר הבעל המאפייה, ועובדים יחד, מסיקים את התנור ועובדים ועושים. אבל לעולם היה נשאר להם את התנור דורק. יום ולילה יש בו אותו, עושים 4 שעות. וכן, כשראה שנחבא לו הנר, והוא רוצה להמשיך ללמוד, ואין לו אור, חושך, קם משם, הלך דפק על הדלת של הנער הזה, שה-11 בלילה, 12 בלילה, שיפתח לו. מי שם? אומר לו, אני צמח צרפתי. טוב, שכבודו שערב, הנער הזה קם, פתח. היה לו איזה כמו אבן גדולה, היה סוגר בה את הדלת, כדי שלא יבואו שודדים, סטים, היה סוגר את הדלת באבן הזאת. אז שגלר את האבן, ויגל את האבן, ופתח את הדלת. מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה שתדליק לי את הנר הזה. בסדר, טוב. הדליק לו את הנר מהתנור, והלך. והוא סוגר אותה ככה, שלא יכבה אותה. אבל הרוח, אז לא שמעה לו, חבטה את הנר. חבטה את הנר, כשהגיע הביתה כבר נחבה את הנר. חזר עוד פעם אליו. זה כבר זרק עוד, שם עוד פעם את האבן והכל, הלך לישון, פתאום זה עוד פעם דופק לו. טוב, כמה פעם שנייה? מה אתה רוצה? נחבא לי הנר, תדליק לי אותו. חזר ועוד פעם והדליק לו אותו. טוב, ושם את האבן, עוד פעם, וגללו את האבן, וחזר עוד פעם. באמצע הדרך, שוב פעם נחבא לו הנר. זה פעם שנייה. פעם שלישית, עוד פעם דופק לו. אמרו, עד מתי תענה אותי? אני רוצה ללכת לזכור לישון, כל 5 דקות אתה דופק לי. אמרו, מה אעשה? נחבא, הנר נחבא, מה אני אעשה? מה אתה תעשה? אמרו, הפעם אני בעצמי הוליך את הנר. טוב, אז הוא ידע איך שהוא לקפל את עצמו, ככה לסבב את הנר שלו, שהרוח תוכל לכבות אותו, עד שהגיע הביתה. אז אמר לו, בזכות שאתה פתחת לי כבר 3 פעמים, תעמית כל כך בצער שלי, שים את לך את האבן הזו שאתה גורר אותה, כמו משקל האבן הזאת היא לך זהב טהור. אמר לו, כן, צחק, אמר כן, אמן, כן יהיה רצון. טוב, אתה מאמין בברכה השני? ודאי אני מאמין, רבי צמח צרפתי על הרסי, ודאי אני מאמין. טוב, הרב יש אבן אמן, נשכח הדבר ממנו. כעבור כמה ימים, בא איש אחד אצל הנער הזה, נער ב-17, 18 שנה, אומר לו, נשמע חביבי, כמה אתה מרוויח ביום מהמאפייה הזאת? אבל אני למשל, הוא מסכן, אני דלפון, מה אני נותנים? פרוטות היו נותנים. אבל למשל, נגיד באותו הזמן, היה מטבע טורקי, אמר לו, בשליק, אמר, 10 בשליק. אבל תשמע, יש לך 20 בשליק. תבוא תעבוד אצלי, אותם השעות שאתה עובד פה. כמה אתה עובד? אמר, אני עובד 24 שעות. אמר לו, תבוא תעבוד אצלי 10 שעות. ואני אתן לך 20 בשליק. תבוא, בסדר, אני אבוא. אבל זה דבר סודי. אני צריך לקחת אותך, לקשור את העניים שלך ולקחת אותך לאיזה מקום ושם רק אני אציא לך את הממחתה הזאת מעל הפנים שלך ותוכל לעבוד. בסדר, טוב, מוכן. לקח אותו,
איפה שלקח אותו, לא יודע איפה, לא יודע את הדרך. לקח אותו שם, הייתה איזו מערה שם, שהיו שם אוצרות, זהב, דינרי זהב היו שם. והוא שם נתן מעליו את המטפחת, ומראות את השפשף, כל דינר זהב יהיה, אבל עליו חדודה, היה שנים רבות כאן, לא עבדו בזה. לקח את זה ותשים פה, שם לו איזה פח אחד, פה תשים את הדינרי זהב. הוא משפשף אותם, משפשף אותם כל היום, עשר שעות עובד, אחר כך שהוא פעם סוגר לו את העיניים שלו, הוא מחזיר אותו לבית שלו. יום, יום ככה, וכל המתן לו את העשרים בשלי, כמו שהתחייב לו. והנה, יום אחד, הוא לא בא זה לקחת אותו. לא יודע למה, למה לא בא לקחת אותו? והנה, כשהוא עובר, ככה נזדמה רעה שהתקהלות. שאל, מה ההתקהלות הזאת? אמרו, פה מישהו בבית הזה, מת, ובאים רוצים למכור את החפצים שלו, הממשלה באה שמה ידע על החפצים שלו, וגם רוצים למכור את הדירה, את הבניין שלו, את הבניין רוצים למכור אותו. הוא, לפי הדרך, לפי הערך של הליכה והחזרה, צריך לשער שזהו הבניין שהוא נכנס בפנים, שם יש לו איזה מחסן, והוא שם מבהיק את הדינרי זהב. כך נפל בדעתו. אמר, טוב, אני אעמוד. בסוף מתחילו למכור את הבניין. מכרו כל מיני חפצים, אחר כך תחילו למכור את הבניין. תחילו למכור את הבניין, הוא לא היה לגרוש, דלפון. אז אמר, כמה, למשל, נגיד, 100,000 דולר? הוא בא הוסיף, אמר, 110,000 דולר. הוא רצה להסתכל עליו, זה נער שאין לו שום דבר, מוקח כל מיני זה. בא אצלו, בא זה במורשה מטעם הממשלה, אומר לו, אתה יש לך 110,000 דולר? אמר לו, אם לא הביאתי לך את זה תוך 10 ימים, תעשה מה שאתה רוצה. אני מתאמן לך, אני קונה את זה, גמרנו. טוב, ואם לא, אני אמכור את זה למישהו אחר. ודאי, תמכור למי שאתה רוצה. אני נותן לך 110,000 דולר, מה אתה רוצה? תוך 10 ימים. בסדר. הוא הלך, לבא, מפה, משם, כולם מתאים אותו שהיה איש תמים, וישר, כל אחד בהלבנו. זה אתה לוקח, זה אתה לוקח, הלך שדים את הכסף על זה. ואז היה לו בו דופק, זהו הבית או לא זה הבית? רק אחרי ששילם את הכסף, רשו לו, נתנו לו את המפתחות. נכנס לפנים, נכנס מקום שנכנס, ועמד מקום שעמד. ורואה שם פח מלא דינרי זהב. זה פח מוכן לפניו. הלך ושילם את הכסף, את כל החובות שלו, ופחד שלא ירגישו בו אחר כך, מאיפה לקחת את הכסף, מאיפה ככה. שילם את הכסף ולקח את השאר, כל הדינרי זהב שלו, ונסע, לאיפה? נסע לטורקיה. קושטה, קושטה. זה עיר הבירה אז, קוראים אותה קושטה. היום קוראים אותה, איך קוראים אותה?
אסטנבול.
אסטנבול, זה אסטנבול. אבל כל היום קוראים אותה קושטה. עשו לה שינוי שם, אולי הייתה חולה, אבל עשו לה שינוי שם. טוב, עקוב פנים, הוא היה שם. בצמח צרפתי, בסוף ימיו, החליט לעלות ארץ ישראל. ולא היה אפשר לעלות, אלא דרך קושטה. שם יש אונייה שהולכת לחלקת ארץ ישראל. אז הוא נסע לקושטה. פתאום הוא והולך, צריך לדע איפה להתארח, איפה הוא הולך, איפה יבוא. מסכן לא היה לו גם כן, לא משעים ולא משענה, בטח בקדוש ברוך הוא. והנה ראה אותו זה, הנער הזה, כבר התעשר, נעשה הפנדיניה, לבש תרבוש, לבש ככה, וזה, כולו הוד וידה. רק רואה את הרב, בא שאני נשק את ידו. אדוני הרב, תכבל אותי, תבוא, תתארח בביתי. מי אתה? אבל לא. אתה זוכר שהיה לך, שהיה פעם נער אחד עובד במאפייה, ושלוש פעמים בלילה הטרחת אותו שיבדיק לך את הנר, זה אני הייתי. ואתה ברכת אותי שיהיה לי כמו מפתל האבן הזה זהב, הברכה שלך תקיימה ברוך השם. אני התעשרתי בזכותך. תבוא עכשיו, תבוא אצלי. בא לחדר שלו, איזה ארמון של מלכים, איזה עושר, איזה דבר. אחר כך בסוף אמר לו, אדוני הרב, עכשיו נעשה מצווה גדולה נוסעה לארץ ישראל. אני נותן לך בבנק, כל חודש ישלחו לך מפה, בבנק הזה, ישלחו לך מדי חודש בחודשו את המשכורת שלך. כדי שבעל השם בא, הרי טובה, לא תדאוג על פרנסה, לא תדאוג על שום דבר. אני שולח לך מדי חודש בחודשו, כך וכך דינרי זהב. הוא משם חי עד סוף החיים שלו, וישולח לו מדי חודש בחודשו. זה הרב שלום, היה קורא עצמו, צץ ופרח, צח ראשי תיבות, צץ, צמח צרפתי, מביא אותו הרב שלום על הבחידה בשם הגדולים. תראה איזה כבוד של התורה, אדם שמכבד את התורה, תראה איזה עושר, זה בעולם הזה, פירותיהם בעולם הזה, וכן, כן, את העולם הבא. אשרי הנפש שמחזיק בלומדי התורה, אשרי הנפש שתומך בהם, מחזיק אותם, ואתם מדבקים באשר ולאחיהם חיים כל השם היום. אמר רבותינו, זה המדבק בתלמידי חכמים, זה שמהנה תלמידי חכמים בנכסיו, זה שמסית בין אותם ותלמידי חכמים. בכל שכן הם מלמד את בניו תורה, מלמד אותם שיעלו תלמידי חכמים. פירותיהם העולם הזה והקרק הם בתור העולם הבא. בחרם הקשה אומר, סלם את הכתפי את בניהם חמשו שמיימר, ורחם ישראל סוכר יחדיר ורבי יחדיר.